שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למד א' במסכת שבועות. נתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום הלימוד מוקדש לעילוי נשמת ציפורה בן רב דוד אהרון שטוסל, זיכרונה לברכה. נודה לכל הלומדים אם יכוונו גם לעילוי נשמתה. היום נחלק את השיעור ל4 חלקים. החלק הראשון מובא כאן אגב דברים שראינו אתמול בדף הקודם. שלושת החלקים הבאים יחזירו אותנו למשנה לגבי שבועת העדות. אז החלק הראשון, אתמול ראינו כמה דינים שקשורים להתנהלות בתי הדין. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמביאה 13 הלכות שאפשר ללמוד מהפסוק מדבר שקר תרחק. בשביל לסדר את זה קצת, נחלק את זה לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה דברים שנועדו למנוע מהדיין לטעות. לגבי זה נראה 5 דברים. אחד, זה שהדיין לא יעשה סניגרון לדבריו, כלומר, אם הדיין קצת מתלבט בעצמו אם הוא צודק בפסק שלו או לא, אז שלא יהיה עקשן וינסה להגן על מה שהוא חושב, אלא יבוא עם ראש פתוח, אולי באמת הוא יגלה שהוא טעה. זה דבר ראשון. דבר שני, שהדיין לא יהיה ראש קטן, כלומר, אמנם התורה אמרה ללכת לפי שני עדים, אבל לא בכל מחיר. כלומר, אם מגיעים שני עדים שבאמת אומרים הכל לפי הספר ולכאורה צריך לקבל את העדות שלהם, אבל לדיין יש תחושה לא טובה עם זה, הוא חושב בפנים שבאמת הם משקרים אבל אין לו איך להוכיח. אז שלא יאמר, אני ראש קטן, התורה אמרה להקשיב לשני עדים, אני אקשיב לשני עדים. אלא אומר הרמב״ם, במקרה כזה הוא צריך לפסול את עצמו מלדון, כי הוא לא יכול לקבל עדות שבאמת הוא חושב שהיא לא נכונה. דבר שלישי, אם שני צדדים באים לדון ואחד לבוש יפה ומכובד והשני בסמרטוטים, זה כמובן יכול להשפיע בתת מודע גם על הדיין, גם על הצדדים עצמם, לכן צריך לדאוג שהם יתלבשו בערך באותה רמה. דבר רביעי, אסור לדיין לשבת עם אחד מהצדדים או התובע או הנתבע לפני הדיון ולשמוע מה יש לו לומר, זה יכול להשפיע לו אחרי זה על החשיבה. דבר חמישי, זה בעצם אותו דבר רק מהצד של הצדדים, כלומר גם עליהם מוטל אותו איסור לשבת עם הדיין לפני ולומר את הטענות שלו עוד לפני שהתחיל הדיון. עד כאן 5 הדברים, בקבוצה הראשונה, דברים שנועדו למנוע מהדיין לטעות. הדברים הבאים קשורים לתלמידים שהיו נוכחים בדיון, התלמידים היו שם וגם הם התערבו, ולגבי זה נאמר 3 דברים. אחד, אם תלמיד רואה זכות לאחד מהצדדים, אז שלא ישמור את זה לעצמו, שיאמר. 2, אם הוא רואה שהדיין הולך לטעות, גם כן שיפתח את הפה ויאמר. ודבר שלישי, שנובע ממה שהרגע אמרנו, כיוון שלתלמידים יש השפעה, אז חשוב שהדיין לא יושיב לפניו תלמיד בור, כי הוא יאמר לו שטויות, וזה יכול להשפיע על הדיון. עד כאן הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית זה שאסור להתנהל בצורה שקרית גם כשהמטרה היא להגיע לתוצאה אמיתית. נבין את מה שאמרנו עכשיו לפי הדוגמאות עצמם. דבר אחד, אם יש הרכב של בית-דין ודיין אחד יודע לדיין שלידו שהוא גזלן והוא בעצם פסול לדון, אז גם אם בסופו של דבר הדין יהיה דין אמת, עדיין אסור לו לשבת איתו. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני לוויתי לרובן כסף ויש לי רק עד אחד, שמעון, אני לא יכול לבוא ללוי ולומר לו, בוא תעמוד ליד שמעון, תעשה כאילו שאת עד. כלומר, אל תעיד באמת, כי הרי אתה לא באמת יכול להעיד, אתה לא היית בהלוואה, אבל רק תעמוד שם, בשביל שרובן רק יחשוב שיש לי שני עדים, וזה יגרום לו כבר להודות. אז זה אסור, אפילו שבאמת הוא חייב לי, אבל ההתנהלות הזאת היא התנהלות שקרית. דבר שלישי, אם אני לוויתי לך 100 שקל, ואני יודע שבמאה אלו אתה כן תודה לי, אבל גם יש לי עוד כמה טענות כלפיך שעליהם אני חושש שלא תודה לי. אז מה אני רוצה לעשות? במקום לתבוע ממך את 100, אני רוצה לתבוע ממך 200, למרות שאני יודע שאתה לא חייב לי 200, ואז אני מקווה שאתה, במקום לכפור בכל 200, אתה תודה במאה שאתה באמת כן חייב לי, ואז הביתי נחייב אותך בשבועת מודה במקצת, ואז כיוון שאתה כבר נשבע לי, אז יש מושג שנקרא גלגול שבוע, שאני יכול גם לחייב אותך להישבע לי על עוד טענות שיש לי עליך, למרות שסתם ככה לא הייתי יכול להשביע אותם עליך. זה מה שאני רוצה לעשות, אבל אומרת הברייתא, זה אסור. מדבר שקר תרחק, אסור לו לתבוע 200, כשבאמת אני יודע שאתה חייב לי רק 100, למרות שבסופו של דבר המטרה היא אמיתית. כלומר, אני לא באמת מתכוון לקחת ממך 200, זה בכל זאת אסור. דבר רביעי, זה בעצם אותו רעיון רק מהכיוון השני, מהכיוון של הנתבע. כלומר, מה קורה אם תבעו אותי על 200, למרות שאני יודע שבאמת אני חייב רק 100? במקרה כזה אני לא רוצה להודות במאה, כי זה חייבו אותי בשבועת מודה במקצת, ואולי גם יגלגלו עליי עוד שבועות. לכן מה שאני רוצה לעשות זה לכפור בכל, ואחרי זה, אחרי שנצא מהבית, אני אתן אותה 100 שקל. אז שוב, למרות שהתוצאה כאן היא אמיתית מבחינתי, בכל זאת, כיוון שאני עושה כאן שקר, זה אסור, אלא אני צריך להודות במקצת, ואם צריך, אז לאיש הבא. הדבר החמישי והאחרון, נניח שאני, רובן ושימון, כולנו הלווינו 100 שקל ללוי. כלומר, כל אחד נתן לו 100 שקל, ולוי כופר בכולם, לא רוצה לתת כלום, ואנחנו יודעים שזה אמיתי, אז אנחנו אומרים, בוא נציל לפחות 101. איך נעשה את זה? אני אעשה כאילו שאני התובע היחיד, רובן ושימון יהיו העדים כביכול שלי, למרות שהם לא באמת עדים, ואז נוציא ממנו את 100 שקל בביתין, ונתחלק בינינו ב-100 שקל. אז למרות שבאמת הוא חייב לנו, ובאמת הוא חייב לנו אפילו יותר, בכל זאת, מדבר שקר תרחק, אסור לעשות טריקים כאלו של שקר, גם כשהמטרה היא להגיע לתוצאה אמיתית. עד כאן 13 הדברים של מדבר שקר תרחק שמוזכרים בברייתא. בסוגריים הגמרא מביאה עוד שני דברים שגם הם לא הוגנים לעשות. הגמרא דורשת אותם על הפסוק ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לרבע התחתון של עמוד א'. החלק השני מחזיר אותנו לנושא העיקרי של הפרק, שבועת העדות. ראינו במשנה שמי יכול להתחייב בקורבן לשבועת העדות? רק עד כזה שבאמת יכל להעיד, ובזה שהוא נשבע שהוא לא יכול להעיד, על זה הוא מתחייב. אבל עד שממילא לא יכול לעזור לי בעדות שלו, אז כמובן שהוא לא חייב בשבועת העדות. מי לא יכול לעזור לי? אז אמרנו אתמול נשים כי הן פסולות לעדות, קרובי משפחה פסולים עדות, ומוסיפה המשנה רק בכאלו שראויים להעיד. ושואלת הגמרא, מה המשפט האחרון בא להוסיף? הרי כבר אמרנו, נשים לא, פסולים לא, אז את מי המשנה מרבה בזה שאומרת רק מי שראוי להעיד? הגמרא מביאה שתי תשובות. רב פאפה אומר שזה בא להוציא את המלך, מה מיוחד במלך? כי המלך מצד עצמו הוא קשר לעדות, אבל בפועל לא מעידים אותו כי זה לא מכובד, אז גם המלך, אם ביקשתי ממנו להעיד והוא נשבע שהוא לא יכול ומתברר שהוא שיקר, אז בכל זאת הוא לא חייב קורבן עולה ויורד, כי כאמור, ממילא לא מעידים אותו. הסבר שני, רבי חבר יעקב אומר שזה בא להפוקה ממי שפסול לעדות רק מדרבנן, כמו מי שמשחק בקוביה, גם הוא לא מביא קורבן עולה ויורד, כי סוף סוף הוא לא היה יכול להעיד בשבילי, ולכן הוא לא מביא קורבן. עד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה גם לגבי עוד חלק מהמשנה, וזה לגבי עוד שני גורמים שצריכים לבדוק לפני שמחייבים בשבועת העדות, וזה, אחד, האם השבועה הייתה בפני בית דין או שלא בפני בית דין, ושתיים, האם השבועה הייתה מפי עצמו או מפי אחרים. כלומר, נסביר את שני הגורמים. דבר אחד, האם הוא נשבע בפני הבית דין, או שסתם באתי אליו בבית והשבעתי אותו ושם הוא עשה את השבועת שקר. כמובן שאם זה בפני בית דין זה יותר חמור ויש יותר סיכוי שנחייב קורבן. דבר שני שצריך לבדוק, האם זה היה מפי עצמו, כלומר שהוא עצמו אמר את הנוסח של השבועה, זה כמובן יותר חמור, או שזה היה מפי אחרים, כלומר הוא עצמו מעולם לא אמר את הנוסח של השבועה, אלא אני אמרתי לו, בוא תעיד בשבילי שרובן חייב לי כסף, והוא אמר, עזוב אותי, אני בכלל לא ראיתי את זה, ואני אומר לו, תשווה לי, ואז הוא עוד פעם אומר, עזוב אותי, אני לא הייתי שם, עכשיו אחרי זה מתברר שהוא שיקר, אבל הוא עצמו לא אמר את לשון השבועה. אני אמרתי לו תשווה לי והוא עוד פעם פשוט שיקר. זה נקרא שהוא נשבע מפי אחרים, שזה פחות חמור. אז עוד פעם, שני הגורמים שצריך לבדוק, האם השבועה הייתה בפני בית דין או שלא בפני בית דין, כשבפני בית דין זה חמור יותר. ודבר שני, האם השבועה הייתה מפי עצמו או מפי אחרים, כשמפי עצמו מן הסתם זה חמור יותר. אלה שני הגורמים, ועכשיו נאמר קודם כל את המסקנה, ואחרי זה נראה איך הגענו אליה. אז המסקנה היא ככה, אם הוא נשבע מפי אחרים, שזה כאמור שבועה פחות חמורה, זה דווקא אם הוא עשה את זה במקום היותר חמור, כלומר בפני בית דין, הגיוני. אם הוא נשבע מפי עצמו, שזה השבועה היותר חמורה, בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שזה כבר מחייב בין אם זה היה בפני בית דין ובין אם זה לא היה בפני בית דין. חכמים אומרים לא נכון, גם זה עדיין דווקא בפני בית דין. אז עוד פעם, אם הוא נשבע מפי אחרים שזה היה פחות חמור, אז זה דווקא אם זה קרה בפני בית דין, רק אז הוא מתחייב בקורבן. אם הוא נשבע מפי עצמו שזה היה חמור יותר, בזה רבי מאיר אומר שזה גם שלא בפני בית דין, אבל חכמים אומרים גם זה רק בפני בית דין. אלה הדעות שראינו במשנה, עכשיו אנחנו רוצים להבין אותם. עכשיו בשביל להבין אותם צריכים להקדים שאותו דיון שיש אצלנו יש לגבי עוד שבועה, וזה שבועת הפיקדון. כלומר, אני נתתי לך איזשהו כלי, אתה מכחיש, אני משביע אותך, ואחרי זה מתברר ששיקרת, אתה מביא קורבן שם. וגם שם צריך לדון האם השבועת שקר שלך הייתה בפני בית דין או שלא בפני בית דין, ואם השבועה הייתה מפי עצמו, כלומר אתה עצמך אמרת את הנוסח של השבועה, או מפי אחרים, כלומר רק אני אמרתי את הנוסח ואתה רק המשכת לשקר. וגם שם אנחנו מוצאים מחלוקת מקבילה בין רבי מאיר לחכמים. עכשיו לפני שנאמר מה המחלוקת שם, בואו קודם כל נראה מה יוצא מהפסוקים עצמם. אז כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים עצמם, יוצא דבר מעניין, שבכל אחד מהתחומים יש צמצום והרחבה. כלומר, בשבועת העדות יש הרחבה, שהשבועה היא מפי אחרים, שזה השבועה פחות חמורה, ובכל זאת חייבים עליה, אבל גם יש צמצום, שזה דווקא בפני בית דין, ככה הגמרא לומדת בדף הבא. עוד פעם, זה מפי אחרים, אבל דווקא בפני בית דין. לעומת זאת, בשבועת הפיקדון, זה בדיוק להפך. השבועה שם היא מפי עצמו, כלומר צמצום, אבל יש הרחבה שזה גם שלא בפני בית דין. אז שוב, אצלנו השבועה היא מפי אחרים, אבל דווקא בפני בית דין, שם השבועה היא מפי עצמו, וגם שלא בפני בית דין. זה כשמסתכלים בפסוקים עצמם. עכשיו באו חזל והרחיבו שגם אצלנו בשבועת העדות וגם שם בשבועת הפיקדון זה גם בשבועה מפי עצמו וגם בשבועה מפי אחרים. למה הם עשו את ההרחבה הזאת? הם למדו מאחד השני. כלומר, בשבועת העדות למדו משבועת הפיקדון שזה גם בנשבע מפי עצמו, ובשבועת הפיקדון למדו משבועת העדות שזה גם בנשבע מפי אחרים. עד כאן הכל מוסכם. בשניהם זה גם זה וגם זה, למדו מאחד לשני. מה לא מוסכם, האם זה בפני בית דין או שלא בפני בית דין. וכאן הגמרא מסבירה שבעצם בשני המקומות, בשבועת העדות ובשבועת הפיקדון, מחלוקת רבי מאיר ורבנן בבסיס שלה היא בעצם אותה מחלוקת. עכשיו אני יודע, עוד לא אמרנו את המחלוקת בשבועת הפיקדון, נאמר את זה עוד רגע, אבל קודם בוא נראה את הבסיס. הבסיס הוא, האם כשאני לומד גזרה שווה מתחום אחד לתחום אחר, האם אני עושה את זה בצורה של דון מינה ומינה, או בצורה של דון מינה ואוקי באטרה? נסביר את זה. רבי מאיר, כשהוא לומד משבועת הפיקדון לשבועת העדות, שגם בנשמע מפי עצמו הוא חייב, הוא אומר דון מינה ומינה. כלומר, למדת משבועת הפיקדון, אז תלמד משם כבר הכל, את כל החבילה. כלומר, משבועת הפיקדון מפי עצמו זה גם שלא בפני בית דין. אז אומר רבי מאיר, כשאתה לומד את זה לשבועת העדות, תלמד את זה גם ככה. כלומר, אפשר גם מפי עצמו, והמפי עצמו זה לא צריך בפני בית דין. זו דעת רבי מאיר, ויוצא לשיטתו שבאמת מפי אחרים זה דווקא בפני בית דין, כמו פשט הפסוק, אבל מפי עצמו זה גם שלא בפני בית דין, כי ככה למדנו משבועת הפיקדון. זה רבי מאיר. רבנן לעומת זאת אומרים, נכון, אני לומד משבועת הפיקדון לשבועת העדות שזה גם מפי עצמו, אבל דון מינה ואוקי באטרה. כלומר, תלמד משם את הדין, אבל תשים אותו בהקשר הכללי של המקום החדש שלו הדין הגיע, אוקי באטרה. שים אותו במקום החדש. כלומר, אני לומד משבועת הפיקדון שגם מפי עצמו זה נחשב שבועה, אבל אני לא לומד משם שזה גם שלא בפני בית דין. אלא אני שם אותו בשבועת העדות, ושם הרי ראינו שזה דווקא בפני בית דין, אז גם הרכש החדש שהבאתי מפי עצמו, גם זה דווקא בפני בית דין. אז עוד פעם, גם רבי מאיר וגם רבנן לומדים משבועת הפיקדון, שגם מפי עצמו נחשב שבוע. ההבדל הוא שרבי מאיר לומד את זה כמו שזה בשבועת הפיקדון, והוא אומר מפי עצמו זה גם שלא בפני בית דין. לעומת זאת רבנן אומרים, אני לומד את זה, אבל כמו שבשבועת העדות. כלומר, בשבועת העדות ראינו בינתיים שזה דווקא בפני בית דין, אז גם כשזה מפי עצמו, זה דווקא בפני בית דין. עד כאן המחלוקת לגבי שבועת העדות. בשבועת הפיקדון יש לנו את אותה מחלוקת, רק שהיא מביאה לתוצאה הפוכה. כלומר, בפשט הפסוק כתוב שם שזה דווקא שבועה מפי עצמו, וזה בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין. משבועת העדות לשבועת הפיקדון למדנו שזה גם בשבועה מפי אחרים. המחלוקת היא, האם אותה שבועה מפי אחרים היא דווקא בפני בית דין, או שאפשר גם שלא בפני בית דין. אז כאן בדיוק הדעות מתחלפות. רבי מאיר הפעם הוא המצמצם, כי הוא שוב אומר את אותו עיקרון, דון מינה ומינה. כשאתה לומד משהו, תלמד אותו עם כל החבילה שלו. אז אם למדת משבועת העדות שזה גם שבועה מפי אחרים, תלמד גם כמו בשבועת העדות שזה דווקא בפני בית דין, ואז גם בשבועת הפיקדון, מפי אחרים זה יהיה דווקא בפני בית דין. לעומת זאת רבנן אומרים, דון מינה ואוקי באטרה. כלומר, תלמד משבועת העדות את עיקר הדין שאתה רוצה ללמוד, אבל שאר הדברים תשתמש במה שאתה כבר יודע משבועת הפיקדון. כלומר, משבועת העדות נלמד שזה גם שבועה מפי אחרים, אבל לגבי בפני בית דין או שלא בפני בית דין, את זה ניקח ממה שאנחנו יודעים משבועת הפיקדון, ולכן זה גם בפני בית דין וגם שלא בפני בית דין. אז בזה סיימנו להסביר את המחלוקת. רבי מאיר אומר בשני התחומים דון מינה ומינה, רבנן אומרים בשני התחומים דון מינה ואוקי באטרה. שבועת העדות זה גורם לזה שלפי רבי מאיר, כשלמדנו ששבועה מפי עצמו זה גם נחשב, אז לדעתו זה גם שלא בפני בית דין, כמו בשבועת הפיקדון, ואילו רבנן אומרים דון מינה ואוקי באטרה, אני לומד משם שזה גם מפי עצמו, אבל זה דווקא בפני בית דין, כמו בשבועת העדות. זה לגבי שבועת העדות. בשבועת הפיקדון המצב הוא בדיוק הפוך, אבל העיקרון אותו עיקרון. עד כאן ההסבר של המחלוקת. עכשיו, למה היה חשוב לנו כל הזמן להדגיש את ההשוואה לשבועת הפיקדון? לכאורה יכולנו להסביר את כל זה גם אם רק היינו מסתכלים על שבועת העדות. אומרת הגמרא, לא נכון. כי אם היה לנו רק את המחלוקת לגבי שבועת העדות, אז לגבי רבי מאיר, באמת זה היה הסבר. הוא לומד משבועת הפיקדון, ובאמת כמו שאמרנו, זה בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, כי דון מינה הוא מינה. אבל לגבי רבנן, כאן היינו יכולים להסביר אחרת. היינו יכולים לומר שכשרבנן אמרו שאפשר גם שבועה מפי עצמו, זה לא כי הם למדו משבועת הפיקדון. זה פשוט כי הם עשו קל וחומר. אם התורה אמרה בשבועת העדות שאפשר מפי אחרים, קל וחומר שאפשר גם מפי עצמו. וממילא, אם זה מקל וחומר, יש לנו כלל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כלומר, למדת שמפי עצמו זה נחשב קל וחומר ממפי אחרים, אז כמו שמפי אחרים זה דווקא בפני בית דין, גם מפי עצמו זה דווקא בפני בית דין. ככה יכולנו להסביר הדעת רבנן אצלנו בשבועת העדות. אבל כיוון שיש לנו את אותה מחלוקת מקבילה בשבועת הפיקדון, אז ברור שהסברה היא לא קל וחומר, אלא מה שאמרנו שלפי רבי מאיר דורשים דון מינה ומינה, לפי רבנן דון מינה ואוקי באטרה. עד כאן החלק השלישי של השיעור, כן, זה טיפה מורכב. אם תסתכלו באתר, שמנו שם טבלה שזה מאוד מאוד מפשט את זה, טבלה קצרה ופשוטה, ואז הכל נשמע הרבה יותר פשוט. עד כאן כאמור החלק השלישי. החלק הרביעי והאחרון של השיעור זה באמצע עמוד ב', וזה לגבי שומרת המשנה שעל שבועת העדות חייבים קורבן, דווקא כשזה היה מזיד ולא כשזה היה שוגג. למה זה מפתיע? כי בדרך כלל קורבנות חטאת זה דווקא על שוגג ולא על מזיד. כאן לעומת זאת זה דווקא על מזיד ולא על שוגג. מה זה מזיד ומה זה שוגג? אז אפשר לדבר על שלוש רמות. רמה אחת, המשנה קוראת לה זדון שבועה. כלומר, מזיד מוחלט. הם ידעו שהם שקרים, הם גם ידעו שאם הם יתפסו הם יביאו קורבן, זה זדון שבועה. רמה שנייה זה שגגתה עם זדון עדות, כלומר הם ידעו שזה שקר, אבל הם שגגו בזה שהם לא ידעו שזה מחייב קורבן, אז זה קצת מזיד, קצת שוגג. רמה שלישית זה שגגתה גרידתה, כלומר שגגה מוחלטת, הם בכלל ידעו שהם שקרים. עכשיו המשנה אצלנו כאמור חידשה שעל מזיד חייבים, על שגגה לא. איזה מזיד ואיזה שגגה? אז בשתי הרמות הראשונות, כלומר מזיד מוחלט וקצת מזיד חייבים, ברמה השלישית שזו שגגה מוחלטת, על זה פטור. זה אצלנו בשבועת העדות. עכשיו, יש עוד שני חטאים שעליהם חייבים קורבן עולה ויורד. אחד זה תומת מקדש וקודשיו, ואחד זה שבועת ביטוי. כלומר, נשבעתי למשל שיש לי בכיס 100 מטבעות, והתברר שאין לי. גם על זה יש קורבן עולה ויורד, וגם כאן הדינים כמעט זהים. כלומר, גם כאן, אם זה שגגה מוחלטת, כלומר, הרמה השלישית, אני פטור, את זה רב אמר בדף כבב. אם זה בדרגה השנייה, כלומר, קצת מזיד, קצת שוגג, אני חייב. אם זה בדרגה הראשונה מזיד מוחלט, אז אני פטור, כי על מזיד לא מביאים. כלומר, רוצה שההבדל בין שתי הקורבנות, שבועת העדות ושבועת ביטוי, זה רק לגבי הרמה הראשונה. כלומר, שוב, ברמה השלישית שזה שגגה מוחלטת, אני פטור. ברמה השנייה שזה חצי-חצי, אני חייב. ברמה הראשונה שזה מזיד מוחלט, כאן בשבועת ביטוי אני פטור, כי על מזיד לא מביאים קורבן. בשבועת העדות, החידוש הוא שאני בכל זאת חייב. מה המקור לזה? כי בשבועת ביטוי וגם בתומת מקדש וקודשיו כתוב בתורה ונעלם ממנו, כלומר זה היה קצת שוגג, לעומת זאת אצלנו בשבועת העדות לא כתוב ונעלם ממנו, כלומר גם מזיד מוחלט חייבים. עכשיו לסיום שואלת הגמרא, לגבי שבועת ביטוי ברמה השלישית שאמרנו שהוא פטור, מי שאמר שהוא פטור זה רב, אבל לפני זה רב כהנא ורב אסי התלבטו לגבי זה. עכשיו שואלת הגמרא, למה הם התלבטו? הרי המשנה שלנו במפורש אומרת שברמה השלישית הוא פטור. יכלו ללמוד מכאן, אומרת הגמרא, מה פתאום, לא יכלו ללמוד מכאן, הרי אצלנו לא כתוב ונעלם ממנו, כלומר חיוב הוא דווקא על מזיד, לכן מובן שברמה השלישית שזה שגגה מוחלטת, ברור שפטור, שם לעומת זאת כתוב ונעלם ממנו, ולא מחייבים על מזיד, אלא דווקא על שגגה, אז אולי גם בשגגה מוחלטת, כלומר ברמה השלישית מחייבים, כמה שמלן שגם שם לא. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון ראינו 13 ביטויים או הלכות שיוצאות ממדבר שקר תרחק. חילקנו את זה לשלוש קבוצות, הלכות שנועדו למנוע מהדיין לטעות, הלכות שקשורות לתלמידים שמתערבים בדיון, שזה טוב, אלא אם כן הוא תלמיד בור, והלכות שאומרות לא לעשות דברים מתוחכמים ושקריים גם כשהמטרה היא להגיע לתוצאת אמת. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו ששבועת העדות זה רק עם אנשים כאלה שרואים להעיד, לכן זה לא בנשים, זה לא בפסולים, והמשנה הוסיפה, וזה דווקא ברואים להעיד, מה זה בא להוציא? רב פאפ אמר להוציא את המלך, שלמרות שהוא לא פסול, הוא הרי לא מעיד. רב אח בר יעקב אמר להוציא גם פסולים מדרבנן, כמו משחק בקוביה. בחלק השלישי העלינו עוד שני גורמים שצריך לבדוק, וזה אם השבועה הייתה בפני ביתין או שלא בפני ביתין, ואם הייתה מפי עצמו או מפי אחרים. אמרנו שהמסקנה היא שאם הוא נשבע מפי אחרים, שזה הפחות חמור, זה דווקא אם זה היה בפני ביתין. אם הוא נשבע מפי עצמו, זה מחלוקת. רבי מאיר אומר שכאן זה גם אם זה לא בפני ביתין, הוא למד את זה משבועת הפיקדון שגם שם נשבע מפי עצמו וגם שלא בפני ביתין. חכמים אומרים, לא, גם זה רק בפני ביתין, כי אמנם גם הם למדו משבועת הפיקדון שגם מי שנשבע מפי עצמו זה נחשב, אבל הם אומרים, דון מינה ואוקי באטרה. כלומר, כמו שבשבועת היהדות מה שכתוב בתורה זה בפני ביתין, אז גם מה שלמדנו משבועת הפיקדון שגם מפי עצמו, גם זה רק בפני ביתין. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי אמרנו ששבועת העדות זה גם על מזיד, ואפילו מזיד מוחלט. כלומר, ידעו שהם שקרים, ידעו שזה מחייב קורבן, וגם על זה הם באמת יהיו חייבים, כי לא כתוב שם ונעלם, וזה בניגוד לשבועת ביטוי ששם לא כתוב ונעלם, ולכן אם זה מזיד מוחלט, הם פטורים. לגבי שאר הרמות של השוגג מזיד, זה אותו דבר. כלומר, בשניהם ברמה האמצעית, כלומר, ידעו שזה שקר, אבל לא ידעו שזה מחייב, אז הם חייבים, וברמה השלישית שלא ידעו שזה שקר, בשניהם הם פטורים. כל טוב.